הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. לפני שנתחיל, תזכורת קצרה, הפודקאסט הזה מתפרסם מדי יום שלישי. אתם יכולים לשמוע אותנו באתר הארץ וגם בספוטיפיי, באפל או בגוגל פודקאסט. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, וכמובן לרכוש מינוי דיגיטלי לארץ. שלושה שבועות בדיוק לפני הבחירות, בנימין נתניהו ממשיך לרוץ בין האולפנים בניסיון לחזק את הליכוד.
פקה פקה וששה ששה.
התחלת להיות זמר בזמן האחרון.
פרופסור קמיל פוקס יסביר כאן למה המפלגה נחלשת, וגם האם הליכודניקים משקרים בסקרים ומחזקים את בני גנץ. נשאל אותו גם איזה מפלגות לא יעברו את אחוז החסימה, ומה הסיכוי לבחירות חמישיות.
תגיד, הסיכוי לבחירות חמישיות עלה, אבל אנחנו לא יודעים, יכולים להיות הרבה דברים, ואני באמת לא יודע מה שיקרה.
עוד קודם לכן, רואי מסגב עם הדיווח על סגירת השמיים, והקומבינות בנדבג שמאפשרות רק למקורבים לחזור לארץ.
אנשים חושבים שהחיסונים ישפיעו הרבה יותר מהר ממה שזה באמת יקרה. צריך סבלנות, ואני חושבת שמאוד חבל לאבד את הסבלנות עכשיו, כשבכל זאת החיסונים כבר כאן.
סיגל סדצקי תתריע כאן על החזרה המהירה מדי לשגרה, ותחזור לראשית ימי הקורונה לפני שנה ולקבלת ההחלטות במשרד הבריאות. ואנחנו פותחים הבלגן בנמל התעופה בן גוריון. אם לא הספיקו כל התחלואים של הממשלה בקורונה, הנה בא עוד אחד, והוא מגיע גם לכותרות, הרבה בזכותך, אורי מסגב, שלום.
שלום, שלום.
אז שלחנו אותך לנדבג, או שלחת את עצמך, ומה גילית שם?
שלחתי את עצמי, אני לא הייתי מטריד אתכם בשעה כזאת, כי הפעם הראשונה הייתה בחמש בבוקר.
שמת שעון מעורר, נסעת, קיבלתי איזה טיפ.
זה הזכיר לי שהייתי קם לחליבות בוקר בקיבוץ, יש בזה גם יתרון, אתה מתחיל את היום מוקדם. קיבלתי טיפ ממישהו על המטוס שכדאי מאוד לחכות לטיסה הזאת, שמוגדרת טיסת חילוץ, משימה לאומית של מדינת ישראל.
בוא ננסה להסביר מה זה הטיסות חילוץ האלה. בעצם נדבק סגור, ראש הממשלה באיזו החלטה של רגע החליט אחרי הרבה זמן שהווירוס הגיע לפה בסיתונות, לסגור את השמיים, לא מגיע כלום, חוץ ממקרים מיוחדים.
נעשה סדר מהיר. יבואו הנה בכמויות קורונה מניו יורק בסבב הראשון, וקורונה מדובאי בסבב השני, אז נדבג היה פתוח, הכל בסדר. הפעם הוחלט לסגור את נדבג, אבל בלי עזרה מראש, בהחלטה ממש חפוזה, ב-24 בינואר, פשוט סגרו.
כשהרבה ישראלים עדיין נמצאים בחול, וחשבו שהם רוצים לחזור לפה.
הערכות הם על עשרות אלפי ישראלים. והם הפכו גם לעבריינים לפעמים על חוקי הוויזה והאשרות שלהם, שוהים בלתי חוקיים, הרבה מהם בלי מקום לישון, לאט לאט הכסף נגמר, ביטוח, כל מיני דברים שעוד לא הספקנו לעסוק בהם בארץ.
ואז קיבלת טיפ, עוד מעט מגיעה טיסה של אנשים שכן התירו להם לחזור, כן. נזכיר 200 איש ביום יכולים לחזור.
כי מה שהממשלה עשתה, היא הגדירה טיסות חילוץ משני מקומות בלבד, פרנקפורט באירופה, ניו יורק באמריקה, הרשו לישראל ולאלאל להפעיל טיסות חילוץ ספורות מהמקומות האלה, על מכסה שלא תעלה על 2,000 ביום של נכנסים, בפועל זה יותר קרוב ל-600 עד 800, בגלל צוואר הבקבוק האמיתי, שהוא ועדת חריגים שתכף נדבר עליה. על הטיסה הספציפית שאני ראיתי מניו יורק, היה רוב חרדי אדיר. אני פשוט עמדתי בחוץ וספרתי.
ספרת כיפות.
במקרה של חרדים לא צריך אפילו כיפות, אין מה לעשות, אפשר לזהות, הם גם אוהבים לבדל את עצמם בלבוש. מזה התחלתי להתגלגל, החלטתי שאני מגיע לנדבג כל יום, עוקב אחרי הטיסות, רואה, מצלם, מדווח לעיתון, התחיל לזרום המון המון מידע מאנשים על הטיסות, אנשים שנדחים. אז גיליתי את כל סיפור ועדת החריגים, שהוא באמת לא יאמן, ועדה בין ממשלתית, לא שקופה, עם קריטריונים לא ברורים, בלי מענה אנושי, הכל דרך אימיילים.
שבוא ננסה להסביר, בעצם אם אתה נמצא עכשיו באיטליה, אתה רוצה לחזור לארץ, אתה צריך לפנות לוועדה הזאת, לבקש אישור לחזור לארץ, וברוב המקרים אומרים לך לא, חוץ מי, כמו שדיווחת, או שאתה מקורב לצלחת, או שאתה איזשהו אופן פונה לוועדה הזאת ופונה ללב שלהם.
הגדירו שזה יהיה על בסיס 4 קריטריונים בערך, משפחתי, בריאותי, הומניטרי ומשפטי. נניח אם אתה צריך לבוא לדיון חשוב בעניינך. ואז בעצם מתחילה תחרות מי הסבל יותר גדול, מי יותר סובל. אבל אז יתברר שגם זה לא משנה, כי
החרדים סובלים יותר.
הם בעיקר מקושרים יותר. חברי הכנסת שלהם עבדו בזה במשך שבועות ארוכים. מנהל האוכלוסין שהוא בעצם גילינו השבוע שהוא שער כניסה עוד לפני הוועדה, הוא עושה את הסינון הראשוני שייך לשס ולמשרד הפנים. ממשיכים להביא הנה עולים חדשים שליבנו לא גז בהם, שמחים, אבל זה על חשבון המכסה של ישראלים ותיקים. גיליתי גם שמגיעות טיסות עם פועלים זרים, פועלים תאילנדים מבנקוק לחקלאות, פועלי בניין מקייב לקבלני הבניין שגם מקושרים, ולמי לא נשאר?
לישראלים.
לישראלים ולחילונים בעיקר. אני מפחד לפתוח את המסנג'ר ואת הטלפון בבוקר, מצטברות.
אנשים כל הזמן מסתמסים לך, כותבים מחול, אני רוצה לחזור לארץ.
אנשים פונים, למרות שאני בדיוק יוצא נגד הקומבינות והישראבלוף, אני לא אפעיל קשרים וגם אין לי, אני לא חביב על שרת התחבורה. אנשים במצוקות, יש את הקוריוז של נחמן שי, חביבנו, מספר 8 ברשימת העבודה לכנסת.
הוא רוצה להגיע לארץ כדי לעשות את הקמפיין.
הוא רוצה לבחור ולהיבחר, אבל כמו שהוא אמר, אני יוצמח, אני לא מפעיל קשרים, אני רוצה כמו כולם, ומסורב עליה כבר 4 שבועות, בסוף, לפני כמה ימים, קיבל אישור מוועדת חריגים, הזמין מקום לטיסה שאמורה לצאת, טיסת החילוץ ביום רביעי מניו יורק, ואתמול בלילה סימס לי שמשרד הבריאות הודיע לו שהוא לא רשאי לחזור, למרות שהוא מחוסן פעמיים בישראל.
למה?
אין תשובה למה. ועכשיו הוא שוב צריך להגיש בקשות מחדש. אבל זה הקוריוזים. הסיפור האמיתי הוא פגיעה אנושה בזכויות הפרט הכי בסיסיות. אחד, חופש התנועה, חופש העיסוק, וכמובן, בקרוב חופש ההצבעה.
אבל זה משהו מכוון, או שזה משהו פשוט בלגן ישראלי בסיטי פורטו?
אני לא מוכן לתלות את זה בבלגן. יש שם ועדה בין ממשלתית, עם הרבה מאוד נציגים מהמשרדים הרלוונטיים, התחבורה, הפנים, החוץ והבריאות. אגב, לא היה נציג ממשרד המשפטים עד השבוע. למרות שזו
ועדה, כן, שהם לא צריכים עורך דין.
למרות שזו ועדה שמקבלת החלטות משפטיות. וגם צריכה לעמוד בביקורת שיפוטית. אנחנו בארץ מקווים שהיא תעמוד גם לחקירה ולביקורת שיפוטית. אז אני לא מוכן לתלות את זה בבלגן. ואם זה בלגן, זה בלגן מנוהל היטב עם מדיניות, והמספרים מדברים. כל מי שתוקף את התחקירים, הרי הדבר הזה התפוצץ בעקבות כתבה מאוד חדה ומקיפה של אילן לוקאץ' באולפן שישי, שגם אני הופעתי בה.
שגם הוא חטף שהוא מחפש חרדים, שזה גזעני, וזה לא מבטא את המציאות. מירי רגב אמרה שזה שקר מוחלט.
כן, ויור ועדת החריגים שחשפנו רק לפני כמה ימים, מי הוא? שילה אדלר. בשנה שעברה עוד יועץ אסטרטגי בכיר לקמפיין הליכוד, לפני זה מנכ״ל מועצת ישע, נשלח פתאום להתראיין וטען ש10% מהנכנסים הם חרדים. זה כנראה רמת האמינות של הבוסים שלו, הוא מיישר קו.
אז עכשיו כל שבוע, כל יום אתה מגיע לנדבג סופר כיפות?
אני כבר כשבוע וחצי כל יום בנדבג, אבל אני לא סופר כיפות, חשוב להדגיש את זה. אני כל הזמן מחפש את הסיפור הבא, אנחנו לא צדים שהם חרדים. אני א' נגד פגיעה בשוויון ובאפליה. הסיפור הגדול עכשיו הוא איך פותחים את השמיים ומחזירים ישראלים. ליאור, אנחנו אוטוטו על סף פגיעה אנושה בזכות היסוד להצביע. כי אם ישראלים שרוצים להצביע לא ייכנסו הנה בזמן,
עוד 3 שבועות בחירות, כן. נזכיר, ואז יש בידוד של שבועיים.
כן, וצריך להסדיר גם הצבעה במלוניות הבידוד. אנחנו עוד כמה ימים מתקרבים ליום הדין, שאז באמת אפשר יהיה להרער על תואר הבחירות. אז אני לא צד עכשיו כיפות. אני כל יום רוצה להיות בנדבק כדי לראות מי מגיע ומי לא, ולסייע בכוח שלנו, של הארץ ושל התקשורת, לפתוח את השמיים. הערה האחרונה, כל הזמן שואלים אותי, מה עם בגץ? איפה בגץ? אז כרגיל. שומרי הספר משפטים קצת מנומנמים.
יש עתירה, אבל הם לוקחים את הזמן השופטים.
יש כבר יותר מ10 עתירות. הן אוחדו, ויש ביום חמישי ב-10 בבוקר, אני כמובן אהיה שם, דיון בראשות השופטת אסתר חיות. משום מה הם לקחו 10 ימים לעצמם עד שקבעו את הדיון הזה. בינתיים ישראלים תקועים, סובלים מאוד, גם בחול, ולא אמרנו ליאור, גם בארץ. גם מניעת החופש לצאת מכאן הוא סממן דיקטטורי. אנחנו תמיד צוחקים על צפון קוריאה. ישראל היום אתה גם לא יכול לצאת. אתה יודע איפה הכי קל לצאת?
ביחטה, לא?
יחטה או מטוסים פרטיים, המקבילה של יחטה. מטוסים פרטיים לכאורה עוברים דרך ועדת חריגים, אבל גם השבוע נחשף שזה מסלול מקצר. אם אתה קונה כרטיס באלפי דולרים במטוס פרטי, מטוס מנהלים, תעבור גם ועדת חריגים. מיודענו, אבי שף, מהאתר שלנו, לא מפסיק להפציץ אותי. רדאר הטיסות, הומה טיסות פרטיות ומטוסי מנהלים. השמיים לא סגורים עבורם. ידי וידך, בכל זאת כעובדים בארץ, אינה משגת כנראה. צריך לפתוח את השמיים בצורה נורמלית. זה חייב להיגמר.
אורי מיסגב, תודה רבה.
תודה רבה.
בדקות האחרונות אנחנו קיבלנו הודעה לחולה המאומת הראשון בישראל. אדם שחזר מאיטליה לפני כ4 ימים.
לפני שנה בדיוק סימס מנכ״ל משרד הבריאות דאז, משה בר סימנטוב, את הציוץ הבא, עדכון קורונה, חולה ראשון בישראל הגיע מאיטליה, ואיתנו סיגל סדצקי, לשעבר ראש שירותי הבריאות הציבור, שלום.
שלום.
למה צחקת?
העלית זיכרונות.
תנסי לחזור איתי לאז לדיונים הראשונים על הקורונה, מה הולך אתכם אז?
זה לא היו הדיונים הראשונים על הקורונה, הדיונים הראשונים על הקורונה היו עוד קודם לכן.
בדצמבר כבר התחילו?
הם התחילו בסוף דצמבר, כשבאמת שמענו מה קורה, הסיפור המוזר שקורה בווהאן שבסין, ואנחנו התחלנו את ההתכוננות שלנו בכל המרץ, אני חייבת להגיד שקראנו אז את המפה נכון, ולמעשה עד שהגיעה החולה הראשונה המיובט בעצם, החולה הראשונה המיובה שעליהם דיברת כרגע, אנחנו היינו עסוקים באמת בהערכות, קודם כל בהערכות המעבדה, בהערכות כל הסיפור של הבידודים, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, לנסות ללמוד את הנושא, כך שכבר מבחינתנו אז כבר היינו בעיצומו של.
אין ספק, הכאוס שולט. אל על מבטלת היום ומחר עשרות טיסות, גם ליעדים באירופה, שבהם אין כמעט קורונה, עקב רישומים אפסיים לטיסות. המטוסים עומדים בחניות כבר ימים כשהם ריקים לחלוטין. נכנסנו לתקופה שכמוה לא ידענו מעולם.
אחד הדברים שאני חושבת שעשינו נכון בתחילת המגפה, היה שאנחנו איתרנו מהר מאוד שמשדה התעופה תיפתח הרעה. ולכן באמת אנחנו השקענו הרבה מאוד מאמצים באותה תקופה, בשביל להחליט איזה מדינות אנחנו רוצים לסגור. בכלל הרעיון של סגירה היה רעיון מאוד מאוד מהפכני, רעיון שמאוד התנגדו לו, שאמרו לנו, מה אתם השתגעתם?
חששו גם מיחסים דיפלומטיים, גם עם סין, גם עם ארצות הברית.
אתה צודק, גם היום הוא התגלה כבעייתי, ובאמת אני מאוד חוששת ששוב, לא רק אני, כן, אנחנו מאוד חוששים היום שמשדה התעופה שוב תיפתח עלינו הרעה בדמותן של המוטציות.
ולמה זה לא עובד? שנה אחרי.
אני באמת אומרת שוב ושוב ושוב, אנחנו לא מיישמים טוב.
זאת אומרת, יש בעיה של אכיפה? מה הבעיה? המשטרה לא באה ולא עוצרת אנשים שמפרים בידוד?
אני לא חושבת שזה רק אכיפה. ממש לא חושבת שזה רק אכיפה. אני חושבת שליישום יש הרבה מאוד רבדים. אחד מהם הוא האכיפה, אבל לא רק. מכיוון שאם אנחנו מדברים למשל על בתי הספר, כולנו יודעים כבר באפריל, אמרו, נפתח את בתי הספר כמו שמשרד הבריאות אומר. אז אמרנו, מצוין. אז אנחנו רוצים קפסולות קטנות, ואנחנו רוצים ריחוק, ואנחנו רוצים מסכה. אמרו, נעשה כל מה שמשרד הבריאות רוצה, אבל אנחנו לא יכולים לעשות קפסולות, ואנחנו לא יכולים לשמור על מרחק, וגם הילדים לא יכולים להיות עם מסכות.
טוב, אבל אולי זה באמת דרישה לא סבירה, אבל אולי זה דרישה לא סבירה, כי ילדים צריכים להגיע באמת לכיתה ב' וג' עם מסכות, והם לא יכולים להיות שם, והמורה לא יכול להיות השוטר שישמור שהילד לא נפגש בהפסקה עם איזה חבר אחר מקפסולה אחרת.
אני משוכנעת שקבוצות קטנות בחינוך, זה היה יכול להיות פתרון נפלא, ככה עושים בהרבה מקומות בעולם. אני חושבת שללא ספק היינו יכולים להיערך ללימוד בקפסולות קטנות, בקבוצות קטנות, ולא זו בלבד שזה היה מאפשר להשאיר את מערכת החינוך הרבה 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 יותר פתוחה, אלא שזה גם היה עוזר לנו ליום שאחרי המגפה, מכיוון שזה נכון שמערכת החינוך בכלל תעבור ללמד בכיתות יותר קטנות.
אבל משרד החינוך אומר שזה לא ישים, והנה שנה הם לא מצליחים ליישם את זה, וכמעט שנה תלמידי ישראל לא לומדים הכי הרבה במערב לפי נתוני OECD.
אני לא מקבלת את זה שאי אפשר ליישם את זה. אני לא מבינה למה אפשר ליישם חיסונים בכזה קצב כמו שאנחנו עושים, ואי אפשר ליישם כיתות קטנות. יש פה מתנסים, יש פה בישראל מבני ציבור, אפשר היה לגייס. לדעתי זו פשוט החלטה, אולי שקשורה גם בעלויות, אבל אנחנו מוציאים הרבה מאוד כספים בתקופת הקורונה, ואני חושבת שהיה ראוי ונכון להוציא את הכספים על הערכות ללמידה בקבוצות קטנות.
כבר כמה שבועות שפרופסור סיגל סדצקי גלגלה את התסריט הזה בראשה, לשים את המפתחות על השולחן. החליטה שאינה יכולה עוד להילחם על בריאות הציבור. היא מטריעה ומטריעה, הממשלה התעלמה, ועד שנזכרו לעשות מהלכים למניעה, אז זה קרה לדעתה מאוחר מדי ומעט מדי.
כתב מכתב התפטרות מאוד מאוד דרמטי, לא הקשיבו לי, לא ישמו את ההחלטות, את עדיין שותפה לדעה הזאתי?
לא, אני חושבת שהרבה לקחים נלמדו, אני חושבת שיש דברים מאוד יפים שמנסים לעשות פה. למשל, אני באמת רואה שיש היום ניסיון מאוד מאוד משמעותי לעשות פתיחה איטית, ואני מברכת על כך. אני חושבת שהרעיון שפתיחה מהירה אינה נכונה, הוא בהחלט הופנם, ויש על כך, יש מאמצים כבירים, ויש גם לחצים מאוד מאוד גדולים. אני חושבת שהרבה דברים שנעשים, הם נעשים נכון. אני מצרה על המצב שהגענו אליו, אני מצרה על כמות החולים, ואני מצרה מאוד מאוד על כמות הנפטרים.
אז הבוס שלך לשעבר, משה בר סימנטוב, היה פה בפודקאסט הזה, פרק 151, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, הוא מדבר על זה שניהול המשבר היה בסך הכל טוב, אבל אחר כך, אחרי הסגר הראשון, כולם נכנסו לאופוריה.
אני חושב שהיה איזשהו דחף ורצון של כולנו להאמין שהדבר הזה נגמר, גם לי. כלומר, גם אני עשיתי לעצמי איזה שהם חשבונות, אוקיי, יורדנו את ה-R המפורסם לחצי, הדברים יהיו בשליטה. קשה לחזור אחורה בזמן, כי אנחנו אחרי גל שני, אבל אחרי הגל הראשון הייתה תחושה של...
הייתה אופוריה.
We did it. כן, זה היה ששת הימים.
אני מסכימה איתו לחלוטין. אחרי הגל הראשון, העובדה שהגענו רק ל-700 חולים ליום בסי, והעובדה שכמעט ולא היו נפטרים, היא שימשה אנשים רבים להגיד
זה בטעות. מאחורינו זה נגמר?
לא רק זה מאחורינו זה נגמר, אלא אתם טעיתם בערכות שלנו, והמחלה לא מסוכנת ולא נגיע.
זה כמו שפעת.
זה כמו שפעת. עכשיו, זאת הייתה טעות, מכיוון שפרשו את ההצלחה בצורה לא נכונה.
ואם את מסתכלת על הסגר השני, השלישי, אנחנו עכשיו בדרך לסגר רביעי, או את חושבת שלא נגיע לזה?
אני חוששת שכן נגיע לסגר רביעי.
מתי?
אני חושבת שאני אפילו לא בטוחה שעוד הרבה זמן. אני מקווה שלא כמובן, אבל אני חוששת שכן.
למרות החיסונים, למרות הכל, כבר 50% מאוכלוסיית ישראל מחוסנת ועדיין
לא,
עוד
לא
סגר?
זה לא נכון ש50% ממדינת ישראל מחוסנת, זה נכון ש50% ממדינת ישראל קיבלה חיסון. אם אנחנו מדברים על כמה מחוסנים, אנחנו עברנו את ה3 מיליון.
טוב, אבל יש גם הרבה ילדים, יש גם אנשים שחלו
אבל
כבר.
אבל ההפך, ילדים הם האוכלוסייה ש... לא יכולה להתחסן היום, והם ימנעו מאיתנו גם במצב אידיאלי, כשנגיע לכל שאר האנשים, אף פעם לא נגיע לכל שאר האנשים, אבל כשנגיע למקסימום האנשים, עדיין לעת הזו הילדים לא יהיו מחוסנים, וזאת בעיה, וזאת בעיה שאנחנו צריכים להכיר בה.
אז בוא נדבר על חסינות עדר, מתי נגיע אליה?
אני לא יכולה להגיד מתי נגיע לחסינות עדר. חסינות עדר היא שונה בין וירוסים שונים. אנחנו צריכים להביא בחשבון שהווירוס הזה עוד לא יתייצב ועוד צפויות לנו מוטציות שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הן יעשו. לא ליעילות החיסון וכמובן שגם לא למידת האגרסיביות של הווירוס. ולכן אנחנו צריכים להבין שפה מדובר במחלה חדשה שאנחנו לומדים תוך כדי תנועה. אנחנו צריכים להיות צנועים ואנחנו צריכים במיוחד להתאזר בסבלנות.
אז בוא נעשה לראות את החזית לחודשים הקרובים. אמרת כנראה סגר רביעי, אולי עוד. איך ייראו החיים שלנו? משהו ישתפר לטובה, או שעכשיו אנחנו עדיין מחכים וזה עוד מלחמה מאוד ארוכה בנגיף?
תראה, אנחנו מחוברים לעולם. ברור שמבחינה עולמית עוד הדרך ארוכה לפנינו.
אבל בכל עולם אנחנו רואים שהמספרים קצת יורדים בתחלואה.
נכון. המספרים בתחלואה ירדו עכשיו, וזה מאוד משמח כמובן, אבל אני חושבת שהסיבה הראשית, כמובן שזה לא החיסונים, כי בעולם עוד לא התחסנו מספיק. אני חושבת שמה שאנחנו רואים בעולם זה בייחוד את השפעת הסגרים וההגבלות שקרו אחרי החגים של סוף 2020 ותחילת 2021.
Christmas
and New Year. בדיוק. והווירוס הזה בסופו של דבר יש לנו את ההייטק שזה החיסונים והופפולי תרופות, אבל יש לנו את הלואו-טק, והלואו-טק עובד בצורה חד משמעית. והלואו-טק אומר ריחוק חברתי, סגרים, מסכות וכדומה. ולכן כל פעם שאנחנו מיישמים את הלואו-טק בצורה נכונה, אנחנו צופים ירידה בתחלואה.
אבל הלואו-טק עדיין משפיע בישראל, אני רואה מסביבי ואני מניח בכל העולם ככה, אנשים כבר נמאס, הולכים פחות עם מסכות, לא באמת לא נשמעים להנחיות ודי מזלזלים כבר.
אתה צודק, הייתה עייפות, היו שלא שמרו על ההנחיות, היו הרבה כאלו, אבל אני לא חושבת שכולם לא שמרו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על איזשהו מיקס, של השפעות של כל הדברים ביחד, וזה נכון גם לגבי העולם. אחד הדברים שחשוב לי דווקא שיבינו, זה שאנחנו לא מדברים פה על משהו דיכוטומי של 0 או 1. זה לא שאין קורונה או יש קורונה. זה לא שאו ששומרים על הנחיות או שלא שומרים על הנחיות. יש פה עניין של מתמטיקה. ואותו הדבר זה לגבי חיסונים. 3 מיליון איש שהם כבר מחוסנים, זה המון, זה נפלא. אני מברכת על כך. באמת אני חושבת שקרה דבר נפלא במדינת ישראל. אבל זה עדיין רק 3 מיליון ולא כל 9 מיליון.
אבל נגיד נגיע לזה בעוד חודשיים, בעוד 3, בעוד 4 חודשים, 7 מיליון יהיו מחוסנים. ואז הקורונה מאחורינו או גם לא?
אני חושבת שהיא לא תהיה לגמרי מאחורינו, אבל באיזשהו מקום מדינת ישראל תצטרך להחליט מתי אנחנו מקבלים את מצב התחלואה, ואנחנו אומרים, אוקיי, זה מצב תחלואה שאנחנו מוכנים לקבל אותו. דרך אגב, זאת שאלה שכל מדינה עונה עליה אחרת, ניו זילנד ואוסטרליה במדיניות אחרת.
רוצים להגיע לאפס
הם
כמעט.
הם במדיניות של אפס נדבקים, כן.
ובישראל, לדעתך, איזה מספרים יחזיקו?
אני חושבת שזה תלוי בכל כך הרבה גורמים, ואני חושבת שהשאלה הזאת היא ממש לא שאלה רפואית. ולכן,
פוליטית?
ולכן, אני חושבת שבמידה רבה היא חברתית ופוליטית, ולכן לי אין יכולת לענות על השאלה הזאת.
זאת אומרת, מתי שבנימין נתניהו ירצה להכריז, ניצחתי את הקורונה, אז זה יקרה?
לא, אני לא חושבת שזה כל כך פשוט, אני לא חושבת שאפשר להתעלם ממה שקורה, אבל עדיין אני חושבת שתהיה פה חובה לאיזשהו שיח, שאומר את הקורבנות האלה, אנחנו בעצם, אין לי מילים אפילו להגיד עד כמה שאני חושבת שהקורבנות למחלה הזאת הם מעציבים וגדולים ולא היו צריכים לקרות, אבל באיזשהו מקום, כן, תצטרך להתקבל איזושהי החלטה. היא לא תהיה כל כך בקרוב, זה ייקח עוד זמן.
זמן זה חודשים, שנים?
לפחות שבועות. גם במדיניות החיסון של מדינת ישראל, יש לנו לפחות שבועות, עד שאנחנו לא נהיה במצב הזה, שבו אנחנו באמת חוששים לאבד שליטה עם המחלה הזאת. וישנם עוד תסריטים שיכולים לקרות.
עוד מוטציות בעיקר, לא?
עוד מוטציות. שהשאלה היא מה תהיה ההשפעה שלהם. אני מאוד מקווה שאנחנו רק נקבל בשורות טובות ולא בשורות רעות, אבל אני לא יכולה להיות משוכנעת בזה. מה שאני יכולה להגיד זה שגם במצב הנוכחי, אנשים חושבים שהחיסונים ישפיעו הרבה יותר מהר ממה שזה באמת יקרה. צריך סבלנות. ואני חושבת שמאוד חבל לאבד את הסבלנות עכשיו, כשבכל זאת החיסונים כבר כאן.
זאת אומרת, עדיין צריך להמשיך ללכת עם מסכות בטווח הנראה לעין, לא נטוס לחוץ לארץ, מקומות העבודה יהיו סגורים בחלקם, הרבה מקומות יהיו סגורים, זה כאן כדי להישאר להרבה זמן.
לגבי המסכות, התשובה שלי היא חד משמעית. לגבי חו"ל...
חד משמעית כן.
חד משמעית כן, אנחנו בשבועות הקרובים, לפחות בשבועות הקרובים, אם לא בחודשים, המסכות הם איתנו להישאר. לגבי חו"ל, אני חושבת שזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לוותר עליו,
כי זה מותרות?
אני חושבת שהתשובה במדינת ישראל ניתנה בקונצנזוס רחב שחינוך הוא בראש סדר העדיפויות. אני חושבת שישנה הסכמה גורפת לנושא הזה. אני חושבת שבמקום שני ישנה הסכמה גורפת על כך שאנשים צריכים פרנסה ושהבעיה הכלכלית היא בעיה חמורה. ולכן אני לא מדברת על מותרות או לא מותרות, אבל אני חושבת שאם ככה החול הופך להיות מקום לפחות שלישי. אין עוד דרך. עכשיו, יש גם עוד נקודה. מחול יכולה להיפתח הרעה. זאת אומרת, כך למשל את מה שקרה עם דובאי, אוקיי? כל הקונספט של אזורים ירוקים בחול, לעת הזו.
טוב, זה היה סתם פיקציה, כי רצו להגיד שיש שלום ולחגוג את השלום הזה, כשידעו שיש שם בעיה בדובאי, וידעו שאנשים חולים מגיעים לארץ.
גם אם לא הייתה בעיה קשה בדובאי, ודובאי הייתה, אתה יודע מה, ירוקה פלוס או צהובה, גם כשערים מסוימות בישראל הם יחסית בסדר, לא התנהגו בישראל כמו שהתנהגו בדובאי. זאת אומרת, אני לא מבינה את הרעיון שכשיש לנו מגפה עולמית, במקום אחד מותר להתנהג כאילו אין מגפה, ובמקום שני, על אותם נתונים יש איסור התקהלות ומסכות וכדומה. זאת אומרת, אפילו אם לא היינו מתווכחים על הצבע של דובאי, ההתנהגות של 50 אלף איש בדובאי היא לא נכונה. עכשיו, משדה התעופה גם יכולות להיכנס המוטציות, ונכנסו גם המוטציות. אז לכן, כשאתה מביא את כל הדברים האלו בחשבון, כולל העובדה שהעולם לא יהיה מחוסן עוד הרבה זמן, כולל העובדה שאנחנו לא יודעים לא לכמה זמן עוד טוב החיסון, לא מה המשמעות מבחינת היכולת להדביק אחרים, אני חושבת שכל הדברים האלו ביחד מביאים אותנו למסקנה, שבאמת עם חול צריך עוד להיות סובלני.
מה למדת בשנה האחרונה?
וואו, למדתי כל כך הרבה.
זה הזמן לפרט.
הלקח הכי משמעותי הוא שבאמת אנחנו לא יכולים להצליח להשתלט על המגפה הזאת. הוא מחייב סולידריות חברתית, הוא מחייב מנהיגות, הוא מחייב שיח באמת בין כל קבוצות הציבור במדינת ישראל. אני חושבת שהדבר העצוב מאוד במגפה הזאת הוא שהמגפה העמיקה את אי השוויון החברתי שקיים במדינת ישראל. היא הציפה הרבה מאוד סוגיות חברתיות שאני חושבת שאנחנו נצטרך לטפל בהן בצורה מאוד מאוד מעמיקה.
זאת אומרת, גם במקום לאחות את הקרעים, הם התרחבו הרבה יותר.
כל הקרעים עלו על פני השטח, כן, וגם זה לא כל כך היה בגל, זאת אומרת, בגל הראשון הייתה סולידריות הרבה יותר גדולה. יש לכך הרבה סיבות, אבל בין היתר, גם אנחנו מאוד מאוד הקפדנו בגל הראשון, באמת על ראייה רוחבית. זאת אומרת, אם אתם זוכרים את פסח, מה שהיה בפסח, החרדים הסכימו לא לעשות לילות סדר גדולים. כל העם הסכים לזה, וכל עם ישראל הסכים שלא לעלות להתייחד עם מנופלים בקברים בערב יום הזיכרון, הייתה באמת סולידריות.
אז איך זה התפורר?
אני חושבת שזה התפורר בייחוד כאשר כל סקטור התחיל למשוך לצד שלו, ואני אתן רק דוגמה, אם פותחים את שדה התעופה, ב-16 באוגוסט פתחו את שדה התעופה ליוון, ואחר כך כמובן שהיו גם היה גם הרצון לנסוע לאומן. זאת אומרת, באמת, אני רוצה להגיד שאפילו עכשיו, לפני הסגר השלישי, אם ניקח את העסקים הקטנים, שהיו כבר מאוד שחוקים, באמת הם היו מאוד מאוד שחוקים וליבי איתם, והם אמרו, אם באמת עושים סגר, ואם כולם נכנסים תחת האלונקה, אז גם אנחנו מוכנים. זאת אומרת, כשהודיעו באמת שהסגר הוא סגר שלם, וכולם חוזרים לסגר, אז גם העסקים הקטנים שיומיים קודם דיברו אחרת, הסכימו לעשות את זה. זאת אומרת, אותי זה מלמד שבאמת כשעושים דברים בצורה רוחבית, כל הקבוצות מתגייסות וכל הקבוצות מוכנות להיות באמת לשאת בנטל.
את מרגישה ששילמת מחיר אישי כבד על הסיפור הזה?
אני חושבת ששילמתי מחיר אישי. אני חושבת שלכל אחד יש את המחיר האישי שלו שהוא שילם בקורונה. זה בסופו
של דבר... דווקא בגלל התפקיד שלך, אבל. סוג של... הייתה תקופה שהיית סוג של סעיר להזזל גם.
כן, אני חושבת שהייתה תקופה לא פשוטה.
מה, ברשתות חברתיות, בתקשורת, איפה? כל מיני השמצות? למה את מתייחסת?
תראה, אני חייבת להגיד לך שמבחינה אישית, ברחוב, מאנשים מה שקיבלתי, קיבלתי, ואני מקבלת עד היום, המון תמיכה. המון תמיכה.
ייצוג של סלבריטי אפילו.
אני לא יודע, אני לא אוהבת את המילה הזאת, ואני לא יודעת מה היא אומרת. זה בכלל לא משהו שהוא...
מזהים אותך ברחוב.
מזהים אותי ברחוב, אבל זה לא משהו שאי פעם רציתי אותו, וזה לא משהו שנותן לי שום דבר.
טוב, אולי תעשי פרסומת בקרוב או משהו. קריירה שנייה.
כן. הנקודה המשמעותית היא שבזמנו... הפתילים היו מאוד מאוד קצרים, ומאוד מאוד מהר אמרו, מה, איך אין בדיקות עדיין זה? אתמול אמרנו שצריך יותר בדיקות, איך אין? היום...
100 אלף בדיקות ביום, המספר שכולם דיברו עליו.
כן, אבל זה לא 9 מיליון בדיקות, כן? ועדיין, או הבדיקות בשדה התעופה, או זאת אומרת, היום ברור לחלוטין, כשאמרו, צריך, ייקח למפקדת אלון, כך וכך שבועות, בשביל להגיע לחקירות אפידמיולוגיות, זה היה, זה, כולם מקבלים את זה בשוויון נפש.
ואז הרגעת שזה על כתפייך.
לגמרי. אז כן, אני חושבת שהסובלנות השתנתה, אבל אני לא מקנה גם באנשים היום שמושכים במושכות, ואני לא חושבת שקל לאף אחד עם המגפה הזאת. סיפור לא פשוט.
משהו בכל זאת חסר, או שאת לא מתגעגעת בכלל?
תראה, למי שחשוב להרגיש במרכז העניינים, אני משערת שזה היה חסר. ללחץ הזה ולאדרנלין הזה, אני ממש, ממש לא מתגעגעת.
פרופסור סיגל סדצקי, תודה.
תודה לך.
זה לא מערכת בחירות, בלי הפרופסור קמיל פוקס, שלום.
שלום ברכה.
אז אנחנו מתארחים אצלך בבית בתל אביב כדי לדבר על הבחירות, אז מה הסיפור על הבחירות האלה?
אין סיפור אחד, יש הרבה סיפורים שמשתלבים אחד בשני. קודם כל יש לנו את הקורונה. פרשו של דבר שאנחנו בעצם לא יודעים כמה אנשים יבואו להצביע ומי הם האנשים שיבואו להצביע. זאת אומרת, האם חוסר ההצבעה יהיה חוסר הצבעה דיפרנציאלי, זאת אומרת, אוכלוסיות מסוימות תגענה יותר להצביע וכתם אחת פחות, ואיך הדבר הזה ישפיע על מערכת הבחירות. אם אנחנו מדברים עכשיו על יום הבחירות עצמו, המדגם של הטלוויזיה, זה סיבוך מאוד גדול שם, כמה שיש לנו גם שאלה נוספת, ומי הם האנשים אשר יענו למדגם של הטלוויזיה.
זאת אומרת, יש לך בעיה באופן כללי, שהאנשים לפעמים לא רוצים או משקרים ומרמים, ופה עוד יש לך את האלמנט של הקורונה.
נעזוב את המשקרים, אבל אם אנחנו נדבר פעם אחרת, או אחר כך, אם אתה רוצה על המשקרים. ויש עוד בעיה נוספת, והיא הבעיה של המערכת הזאת, שהיא מיוחדת בזה שיש כל כך הרבה מפלגות, אשר קרובות לאחוז החסימה, לפחות לפי הסקרים שיש לנו היום, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בעניין הזה. אני לא אעשה מה שחיים עשה, חיים לוינסון,
לא תאמר מי לא יעבור.
לא אמר על מי שיעבור, על מי שלא יעבור. אבל בכל זאת אני לפחות אציין את ארבעת המפלגות האלה שאנחנו מדברים. אנחנו מדברים מצד אחד מרץ ומפלגת העבודה.
למרות שבחלק מהסקרים זה 6-7 מנדטים.
אני אומר, כרגע אני אומר ששניהם נמצאים, וכמובן את כחול לבן, ובצד הימני של המפה אנחנו מדברים על ציונות הדתית עם סמוטריץ' ועם בן גביר.
מנסור עבאס בוודאות לא עובר.
סליחה, בעצם יש לנו יותר מאשר 4 מפלגות, כיוון שבוודאי שאנחנו צריכים לצרף לזה את המפלגה הכלכלית, את ירון זליחה, וגם כמובן את רעם של מנסור עבאס.
שיכול להיות שהם כן בסוף יצליחו איכשהו לגרד את אחוז החסימה?
אני לא אמרתי שלהם, אנחנו לא רואים את זה באף אחד מהסקרים שזליחה היא קרובה לאחוז החסימה. לעומת זאת, בסקרים שלנו בערוץ 13, המפלגה של רעם עוברת את אחוז החסימה, בסקרים אחרים לא עוברת. צריך לומר את זה בזהירות, היא לא עוברת את אחוז החסימה, ואנחנו לא יודעים בעצם איך הדברים התפתחו, כיוון שיש בעיה בסקרים שאנחנו מכירים אותה, שאנחנו לא מגיעים למשל לבדואים בנגב. הבדואים בנגב זאת קבוצה מסוימת שהיא יחסית הומוגנית, שהיא היסטורית, מצביעה בשביל התנועה האסלאמית ומצביעה בשביל רם.
אתה לא מגיע להם כי קשה טכנית להגיע להם, לא אינטרנט, לא טלפון.
נכון, נכון, נכון. לפי הסקרים שלנו, הם נמצאים בסקר אחד היה 3.3 מנדטים, באחד 3.9 מנדטים. זאת אומרת, אם מסביב לאחוז החסימה, מתחת לאחוז החסימה, אם אנחנו לוקחים את זה מדויק לפי 3.25%, מתחת לאחוז החסימה, אבל זה אחוז החסימה כאילו מתוך 700 איש, לא מתוך האוכלוסייה של מדינת ישראל. אז ככה שצריך לקחת את זה בזהירות.
בוא נתמקד קצת בבני גנץ, לפחות לפי הטענות, יש טענות של ליכודניקים משקרים לכם בסקרים, ואומרים אני מצביע לבני גנץ כדי שבני גנץ לא יפרוש ויתרסק בבחירות.
זאת נקודה מעניינת. צריך לחלק אותם שניים. יש חלק אחד שאנשים מתגייסים או נרשמים לפאנל האינטרנטי לקראת מערכת הבחירות.
וזה אנחנו רואים, יש פורומים אינטרנטיים שאנשים מדברים, בוא נרשם ונגיד שאנחנו גנץ.
זאת הטענה. גם מתגייסים וגם משקרים. אנחנו לא יכולים לטפל בעניין שמשקרים. זאת אומרת, אין לנו דרך לבדוק לב וכליות ולהגיד האם מישהו משקר לעצם העובדה שישנה. אני חושב הבעיה של השקרים בכלל בסקרים היא בעיה בהרבה פחות רצינית ממה שאנשים חושבים. כי בדרך כלל, אם מישהו לא רוצה לעשות, לא לענות לסקר, הוא לא עונה לסקר. למה לא לבזבז את הזמן שלו להיכנס לסקר ואחר כך לשקר? אבל פה זה מכוון. ואז יכול להיות באמת מצב שהם נרשמים לתצור הזה. אני בדקתי את הדבר הזה בגלל זה שלפני כמה פעמים קודמות, הייתה לנו איזושהי אינדיקציה כזאת לגבי אנשים אשר נרשמו הרבה מהם ובשביל מפלגה מאוד מסוימת שהעבירה אותה את אחוז החסימה בסקרים. ואז את כל אלה אשר נרשמו חודשיים לפני הבחירות הם לא קיבלו זימונים לסקרים.
זאת אומרת, יכולת לזהות אותם באותה תקופה נרשמו, אולי אחד אחרי השני?
לא בן אדם ספציפי, אלא כל קבוצה. מי שנרשם את הדבר הזה. אז בדקנו את מה קרה הפעם, אז מסתבר שהקדימו תרופה למכה. זאת אומרת, אני דיברתי עם אריאל איילון, ולפחות בפאנל שלנו, את כל אלה אשר נרשמו 6 חודשים לפני הבחירות, הם לא מקבלים זימון.
זאת אומרת, זיהיתם שיכולה להיות בעיה, ואמרתם...
לא, זיהינו אחורה, זאת אומרת, לא זיהינו הפעם שיש בעיה. הייתה החלטה של, לא שלי, אלא של אריאל אריון ניתן לזה קרדיט. הוא אחראי על המתגם, זה המתגם שלו. אנשים יכולים לרשם, והם יכולים לענות לכל מיני סקרים. יש סקרים אחרים, יש סקרים חברתיים, יש סקרים צרכניים, כמובן, כל דבר בסדר. אבל הם לא מקבלים את ההזמנה לסקרים הטלפונים.
אז אתה יכול לשלול את הטענה שבאמת אנשים מצביעים בכוונה לגנץ אצלך כדי להעביר אותו את אחוז החסימה?
אז אני אומר, אני לא יכול לשלול את הדבר הזה, אני יכול לשלול את הדבר שנרשמו לאחרונה ועשו את זה. אבל אני רוצה להגיד לך שזה שאנשים ספציפיים יכולים להגיד אנחנו רוצים לשקר לדברים כאלה, יכול לקרות גם בצד השמאלי של המפה שמישהו אומר אני אצביע ליכוד כדי לשקר. אין לזה סוף. בסופו של דבר, המבחן הוא מבחן התוצאה, הוא המבחן האמפירי. זאת אומרת, באיזה מידה הסקרים בסופו של דבר, הם חוזים נכון את תוצאות הבחירות, ואת זה אנחנו רואים ברגע האחרון. כמו שזהו אחת מהמבחנים שבהם יש תוצאה סופית.
שלוש מערכות בחירות עבד לך לא רע, פעם אתה חושב שזה יצליח?
בואו נגיד שאנחנו נמצאים חודש לפני הבחירות. אנחנו שואלים את השאלה, לו הבחירות היו מתקיימות היום, כיצד היית מצביע? אבל הבחירות לא מתקיימות היום.
זאת אומרת, יש עוד הרבה זמן וזה יכול להשתנות.
יכול להשתנות. ובאמת משתנה. זאת אומרת, כולם מחכים לאותם השפנים שיש להם בכובע, לכל אחד מהשחקנים שאנחנו מצפים אותם, כולל ביום הבחירות עצמו, אנחנו זוכרים את הערבים נוערים, ועכשיו יכול להיות שהערבים ינהרו לכיוון הליכוד. ליום הבחירות יכולות להיות הפתעות מסוימות, שיביאו אנשים מסוימים לקלפי, או שלא יגיעו לקלפי. על זה דיברנו קודם.
אז תכף נגיע לקורונה, עוד נגיע גם לליכוד, אבל אני רוצה עוד להתמקד לך באחוז החסימה. ברגע שמפלגה לא עוברת, וראינו את זה עם ימינה, שבעצם בנימין נתניהו עם ימינה בבחירות הראשונות יכול היה להרכיב ממשלה אם היה להם עוד 3,000 קולות, ואז כל מערכת הפוליטית נראית אחרת, אז גם פה יהיה מאוד קשה בליל הבחירות לחזות, ואולי גם ייקחנו שבוע, שבועיים לספור את התוצאות ולהבין מי בכלל נכנס, מי לא נכנס. איך הקולות האלה מתחלקים אם אתה מצביע למפלגה שלא עוברת?
קודם כל מה שקורה שברגע שהמפלגה לא עוברת אחוז החסימה, הקולות האלה כאילו שלא ניתנו. כאשר אתה מסתכל לתוצאות של ועדת הבחירות המרכזית שמוציאה את התוצאות, אז היא מוציאה את בעלי זכות בחירה בזם, ולבין קולות כשרים. הקולות הכשרים הם כל אלה אשר מורידים את כל הכשרים האלה, ואחר כך יש לך את אלה שאתה אומר שכל המפלגות אשר קיבלו לפחות 3.25%. כל אלה שלא עברו את התוכנית החסימה לא נספרים בכלל אחר כך, כאילו שלא הצביעו בכלל, ואז מתחילים לחלק את המנדטים, כאשר מספר המנדטים שמתחלקים בגלל של 3.25, פירושו של דבר שזה בעצם 3.9 מנדטים, פירושו של דבר שבעצם בגלל זה שיש מנדטים שלמים, כנראה שצריכים להיות רק 4 מנדטים.
מפלגה שלא תקבל 4 מנדטים לא תעבור.
לא תעבור את האחוז. זה לא מדויק, כיוון שמתמטית יכול להיות שבגלל הסכמי עודפים, אז הוא יתקבל את הדבר הזה, זה מסובך, אבל עקרונית 4 מנדטים הוא המספר הקטן ביותר שיש לו. מה קורה לאלה שלא עוברות? לאן בעצם עברו הקולות? הם בעצם מתחלקים לפי הפרופורציה של המפלגות שכן עברו את אחוז החסימה. לכן, המפלגה הגדולה ביותר, ולפי כל הסימנים זאת תהיה הליכוד, אז היא תקבל אחוז יותר גדול מהקולות של כחול לבן, אם כחול לבן לא תעבור את אחוז החסימה. או של מרץ, אם לא בזה. אותו דבר, כמי כל אחת מהם.
אתה חושב שיתחיל לחץ לפני הבחירות למפלגות לפרוש?
יש כבר לחץ. אנחנו ראינו את הפרסומים של עמוד שלם נגד גנץ, וקוראים לגנץ עם כל מיני אמירות מהצבא, שיורים בגב.
או מה שיורים בבטן, בראייה גושית זה הדבר הנכון?
בדיוק.
זאת אומרת, אם גנץ או מרץ או העבודה או הציונית הדתית ברגע האחרון, הדבר הנכון בשבילם זה לפרוש כדי לא להחליש את הגוש? לפחות חלק מהם?
ברור לחלוטין שאם אתה חושב שאתה לא עובר, כדאי לפרוש.
כל פוליטיקאי חושב שהוא עובר.
אנחנו יכולים לדבר היום, למשל, מה קורה למפלגת העבודה ומרץ, מדוע הם לא התאחדו. האם היה, נניח, בן אדם אחד אשר רוצה להצביע מרץ, והוא לא היה מצביע מרץ בגלל זה שהתאחדו. האם היה בן אדם אחד שרוצה להצביע עבודה, ולא היה מצביע עבודה בגלל זה שהם התאחדו? אני לא חושב שיש אנשים כאלה, אז למה לא לחד כדי להקטין את הסיכון הזה שישנו? יכול להיות שהם חושבים שאין סיכון.
אתה לא חושב ככה.
כסטטיסטיקאי אני אומר, אני מאוד שונא סיכון. בתורת הכלכלה יש השונאי סיכון, ויש אלה שקונים פייס ואלה שקונים ביטוח. אז אני מאלה שקונים ביטוח. אני שונא סיכון.
עד כמה אנשים שאתה שואל אותם כבר בטוחים בהצבעה שלהם? כי הרבה אנשים שאני מדבר איתם מסביב עדיין מתלבטים בין 2 מפלגות, 3 מפלגות.
כולנו כאלה. כולל אני.
אז הנה, גם אתה מתלבט, אז איך אפשר לסמך זה לעשות?
לא, זאת אומרת, לא החלטתי חד משמעית. זה לא אומר שאם היו מתקשרים אליי והיו שואלים אותי מה אני הולך לעצמי, הייתי אומר אחת מהפלגות שיש לי הסיכוי הגדול ביותר שאני אצביע בשבילה. אני חושב שהרבה מאוד מתלבטים. אני חושב שהרבה מאוד מהאנשים, כאשר אנחנו שואלים אותם בסקרים, הם אמרו שלא החלטתי, אלא גם אלה שמציינים מפלגה אחת, היא כנראה המפלגה שיש להם הכי הרבה סיכוי שיצביעו בשבילה כרגע, אבל ייתכן שהם בסופו של דבר לא יצביעו עבורה.
אז אתה יכול למפות לנו את זה? מי יושב איפה?
מה שאנחנו מזהים, לפי הצורה שקייטן עובר, בעצם הסכום של הסיכויים הוא לא חייב להיות 100%. מישהו יכול להגיד, יש לי 70% סיכוי שאני אצביע למפלגה א', ו-50% סיכוי שאני אצביע למפלגה ב'. הוא אומר, לכל אחד מהם הוא מחליט לחוד, לגבי הדברים האלה. כאילו שאתה אומר, מ-1 עד 10, מה הסיכוי של כל אחת מהם בצורה כזו. ואז עושים את הסכום של ההסתברויות, ואנחנו מגיעים לאיזה תשם תוצאות. אבל מה שאתה רואה, זה איזה מפלגות הן יושבות באותו מקום. זאת ההתלבדות האמיתית. כי באותו הרגע, קודם כל, יש הרבה פחות אנשים שיגידו לא יודע. אתה מבין? ואז כשאתה מקבל את הדברים האלה, אז אנחנו נדע לפחות מי הם האנשים שאומרים באחוז מאוד גבוה שמצביעים בשביל גדעון סער וגם בשביל בנט. מה שאנחנו קוראים איזה שהם תקרי עומק בצורה מסוימת.
זה באמת הטרייד-אוף, סער מול בנט, וגם בצד השמאלי עבודה מרץ?
אני משער שההתלבטות היא התלבטות בתוך הגוש. אני לא יודע אם הטרייד-אוף הוא רק ביניהם. יכול להיות שיש עוד אנשים אשר שוקלים משולש, לוקחים גם את הליכוד בפנים. יכול להיות שיש אנשים שמתלבטים, למשל, בין הליכוד לבין שס. יכול להיות שיש כאלה של הציונות הדתית לבין ימינה. כן, זאת אומרת, יש להם כל מיני אפשרויות שאנחנו צריכים לראות באיזה מידה כל אחד מהם הולך.
בוא נדבר על מפלגת השלטון. בנימין נתניהו עכשיו במתקפת רעיונות. לפחות ההסבר של הפרשנים זה שהוא לחוץ והליכוד יורד. גם בסקרים שלך הליכוד יורד. יש לנו דרך להסביר את זה?
הקורונה כשלעצמה, אני לא בטוח שזה מה שזה, המצב הכלכלי לא טוב. אנשים איבדו את הפרנסה, זה המצב לא טוב. נכון, כשאנחנו שואלים את האנשים, באיזה מידה אתה מרוצה מהטיפול של נתניהו בקורונה, אנחנו מקבלים אחוזים נמוכים. אבל כשאתה אומר, מהו המשקל של הדבר הזה בהצבעה שלך, הופך להיות מאוד נמוך. אנחנו ניתחנו את הדברים האלה. אני חושב שקורונה זה אחד מהדברים האלה. המצב הוא לא טוב. אבל יש גם המצב של החיסונים.
סוד חיסונים, זה נתניהו אומר, אני מביא את החיסונים, וזה מה שאומר בכל הרעיונות כדי להגיד.
נכון, וסטטיסטיקאי יגיד, אדוני, החיסונים הגיעו בגלל הסטטיסטיקה, בגלל הסטטיסטיקה של קופות החולים, בגלל זה שיש הנתונים, בגלל זה שבורלה אמר כרגע, שהיא מעבדה, שישראל היא מעבדה ענקית.
זה לא אתה.
אבל זה לא משנה, זאת אומרת, זה
הציבור כן מאמין.
בהחלט נותן לו קרדיט, ואני חושב שצריך לתת לו קרדיט. כיוון שעצם העובדה שהגיעו החיסונים, אנחנו רואים עכשיו שבכל העולם הם מתווכחים ביניהם בתוך השוק האירופי המשותף. זאת אומרת, הם מנסים להגיד, האם אנחנו הולכים ביחד, אנחנו הולכים כל אחד.
מי גונב את מי?
מי גונב את מי. כן.
אז הליכוד יהיה לתחתית ומפה הוא רק יעלה, או שאתה חושב שהוא יכול עוד לרדת?
אין לי מושג, אין לי מושג. זה קשה מאוד לדעת מה קורה כרגע, ואני לא בטוח שגם המספרים האלה שאנחנו רואים אותם כרגע, מתחת ל-30, הם לא עניין של כעס מסוים, אשר הכעס הזה יכול להיות שיתפוגג במידה מסוימת, ככל שנגיע ליום הבחירות, אם האנשים יחזרו לעבודה.
קולות הערבים, בנימין נתניהו מאוד חיזר אחריהם, אתה אכן מזהה 2-3 מנדטים מהערבים שהלכו אליו?
זה אחד הדברים הכי מעניינים בשבילי, כיוון שאני מודה שאני הייתי בערפל מוחלט בנושא הזה, כיוון שאני לא ידעתי, בוש ונחלם, ניתחתי את הדברים האלה, מסתבר שבכל מערכות הבחירות היה בערך מנדט אחד שהלך מהמגזר הערבי הלך לליכוד.
למה לא ידעת, אז התוצאות כן מתפרסמות, אפשר היה לספור?
אבל אף פעם לא הסתכלתי באופן מיוחד, זאת אומרת, צריך לנתח את הדברים האלה במגזר הערבי, זאת אומרת, לא היה לי דרך לעשות. עכשיו עשיתי את המחקר בתוך המגזר הערבי.
אז מנדט אחד כבר היה לו, ועכשיו?
ועכשיו הוא התחיל להיות כאילו שני מנדטים, היה כאילו...
לא שלושה.
קרוב לשני מנדטים היה כבר, ויכול להיות שקצת יותר, ועכשיו אנחנו רואים קצת ירידה.
השאלה המרכזית במגזר הערבי זה אחוז ההצבעה שבבחירות הקודמות ראינו התגייסות מאוד גדולה. עכשיו אנחנו מעריכים שזה יהיה מאוד נמוך.
אני לא יודע מה זה כמה מעריכים. מעריכים את זה בסקרים האלה שאנחנו שואלים אותם.
תבוא או לא תבוא להצביע.
100 איש, 150 איש, כמה, איך אנחנו שואלים אותם. צריך להיות מאוד זהירים בדברים האלה. בסופו של דבר, סקרים שאנחנו עושים אותם בשביל הטלוויזיה, החלק שאנחנו עושים אותם במגזר הערבי, חלק בדרך כלל כ-100 איש בתוך ה-600, 500 איש.
שזה יחסי לאוכלוסייה.
זה היה יחסי לאוכלוסייה. אבל זה לא נותן לנו אינפורמציה מאוד טובה, גם לגבי אחוז ההצבעה וגם לגבי צורת ההצבעה בשביל כל המפלגות. זה אינפורמציה קשה. ולכן אנחנו צריכים לקחת מה שנקרא moving average. זאת אומרת, לקחת מכמה סקרים ביחד, לראות את התנועה ולשלב נתונים מכמה סקרים, כיוון שמאחד לאחד, שני אנשים לכאן ולכאן, הם יכולים לשנות את זה ולהגיד, עובר את אחוז החסימה או לא עובר אחוז החסימה, במיוחד אם זה 100 איש.
בואו נחזור לקורונה, אז בעבר דיברנו, עוד פעם נתניהו בבחירות הקודמות, הצליח לגרור הרבה אנשים מהבית, היה סרטון ויראלי של מי שאומר, תמיד הצבעתי בגין, אני בא להצביע בגין.
נכון.
כל מיני אנשים מבתי אבות, סחבו אותם, הסיעו, הפעם, בית, תהיה יותר קשה, אנחנו יכולים להגיד איזה צד של המפה הפוליטית יותר יפגע מזה?
לא, אנחנו לא יכולים להגיד איזה צד, אבל אני אמרתי מההתחלה שאנחנו מדברים על חוסר ההצבעה הדיפרנציאלי. זאת אומרת, מי הם אלה אשר לא יבואו להצביע, זה מה שיקבע הרבה את תוצאות הבחירות, במיוחד, במיוחד לגבי יעברו או לא יעברו את אחוז החסימה. ומי מניח אותם הבדואים בנגב, עם אותם אוכלוסיות הומוגניות מסוימות, הרבה מהם לא יגיעו להצביע, אז יכול להיות שמפלגה מסוימת כמו רעם לא תעבור את אחוז החסימה. למשל, בצד השני של המעבורית, אם אנחנו לוקחים את המבוגרים של גוש דן, אם חלק גדול מהם לא יבואו להצביע בגלל זה שיפחדו מקורונה, אז יכול להיות שדווקא מפלגת העבודה יכולה להיות בסכנה מסוימת.
סגירת נדבג משפיעה גם על הבחירות או שזה מוקדם מדי לדעת?
אני לא חושב, לא מבחינת אלה שאומרים שמביאים אנשים, זה לא מספרים כאלה שיכולים להשפיע.
זאת אומרת, מצביעי ש"ס ויהדות התורה לא באו במיוחד כדי להצביע?
יכול להיות שכן, יכול להיות שכן באו להצביע כדי, יכול להיות שזה יעשה מסר, זה התגייסות וכולי, אבל זה יכול להשפיע מבחינת התחושה הפנית של האפליה בין הדברים. זאת אומרת, אנשים יכולים לכעוס בגלל הדבר הזה ולשנות את הצבעתם, ואם אנחנו הולכים להניח עם נחמיה שטרסלר, אז אנחנו נגיד, אוקיי, זה יביא את ליברמן ל-15 מנדטים.
לסיום, מה, אתה כבר נערך לבחירות חמישיות, או שאתה חושב שכן תהיה הכרעה?
לא, אני נערך לבחירות הרביעיות.
ואחר כך?
אחר כך, רק נדרך. אני לא יודע, אני מאוד מקווה שלא יהיו בחירות חמישיות.
טוב, זה מה שאמרת לנו בפעם הקודמת, בפעם הלפני הקודמת ולפני הקודמת.
נכון, נכון, אני באמת מקווה.
כבר סטטיסטית הסיכוי לבחירות חמישיות עלה?
סטטיסטית הסיכוי לבחירות חמישיות עלה, אבל אנחנו לא יודעים, יכולים להיות הרבה דברים, ואני באמת לא יודע מה שיקרה. בסופו של דבר, אנחנו לא נכנסים לדברים האלה, אבל יוצא המשפטי לממשלה הקליט שהמשפט יתקדם. אנחנו מדברים על שני, שלישי, רביעי, שראש הממשלה צריך להיות...
שלושה ימים בשבוע צריך להיות בבית משפט.
בבית המשפט, או שצריך, או שלא צריך להיות בבית המשפט. כל מיני דברים יכולים לקרות שבעצם ישנו את המפה שלנו, שאנחנו רואים אותה. כל דבר אמר כאן יהיה לא רציני.
קמיל פוקס, תודה רבה.
בבקשה.
הארץ השבוע כאן סיימנו. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו. על הסאונד היו מאיה בן ניסן ודן ברומר. אני ליאור קודנר. אנחנו כאן מדי יום שלישי. אתם מוזמנים להצטרף.